דווקא רציתי לדבר על משהו, ניפגש איתו עם ירת השם בהמשך הספרים. יש בפרשת ויגש בירור של הרמב״ם על הבירור של הרמב״ן על המחלוקת בינו לבין הרמב״ם בשיטה של האומקלוס, איך לתרגם כל פעם דברים שיש בהם מן ההגשמה, יד השם, עיני השם. אז בריחות הוא מביא את האונקלוס, איך הרמב״ם מבין אותו ובמה הוא חולק על הרמב״ם, וזה יסוד מאוד גדול לכאורה בהבדל הרמב״ם והרמב״ן שיופיע בהמשך. אז אולי ניפגש עם זה בהמשך. זאת אומרת, הרמב״ן, לכאורה כולם מפחדים מהגשמה, אבל אתם יודעים שהרייבד גם לא כל כך נבהל, חולק על הרמב״ם. היה הרייבד שהיה בזמנו של הרמב״ם, זקן מהרמב״ם, היה מהמקובלים, ואחרי זה הרמב״ן, ואחר כך הם לא נבהלו מהגשמה כשהיא הובאה כהמשלה של עניינים נסתרים. אבל לא נעשה עכשיו מה שהיינו צריכים לעשות שבוע שעבר, נחזור לזה פעם. ובאמת יש בקבלה לכאורה הרבה יסודות כאלה שמגשימים את הדברים כביכול, חס ושלום, כמובן צריך להבין את זה ובצורה דקה מה ההבדל בין הדרכים. אז לא עסקנו בזה, אבל אולי השבת בויחי, יש בדיבור האחרון של ויחי הרמב"ן חוזר על משהו דומה לזה, לא, אל תפתחו שם, נגיע לזה בסוף. ולפני זה, אם נספיק, כך שמה שאמרתי עד עכשיו פשוט קחו כהתנצלות שלי שלא עשינו את זה, אם יוצא השם נשלים. אז יש לי כמה הערות על פרשת ויחי, נתחיל לפי הסדר, ואם יוצא השם נגמור בסוף, ככה הרמב"ן באמת מסיים שוב בתפיסה הקבלית של המושג יעקב לא מת, שהיא לא מופשטת כמו התפיסה של הרמב״ם. אצל הרמב״ם הכל מופשט, הכל שכלי, אבסטרקט. אצל הרמב״ן, בגלל העומק הקבלי, יש אפשרות לדברים שנראים מפחידים, כאילו חס ושלום הם מאנישים באלף את הקדוש ברוך הוא, יש אפשרות לצייר אותם בציורים. אבל לכן יש אפשרות אפילו לצייר ציור מה הכוונה יעקב לא מת. לא כמשל לבני ישראל שנשארים בחיים, ולא כרעיון מופשט, אלא ממש. זה נשמע מפחיד, נראה את זה אם נספיק בסוף הרמב״ן. וזאת שיטה, אני לא הייתי מדגיש את זה אם לא היינו רואים לאורך כל הדרך שהרמב״ן ביסודות הקבליים שלו בונה מין דבר שונה מההבנה של הרמב״ם, וגם חולק על התפיסה העקרונית של הרמב״ם שכל דבר מפשיט באופן שכלי כל כך שאין לה כאילו משמעות אמיתית ציורית פשוטה. כן, זה כן מסוכן, שזה אני נזהר בדברים, צריך באמת ללמוד אותם בזהירות.
מי שמדבר את מה ששתם הרמב״ם,
מסוכן שני הדרכים מסוכנות. צריך רק שני הדרכים מסוכנות. נסוק בזה בהרחבה, אבל באמת טוב זה שיטה שלמה. לא הספקנו גם בבראשית, היו עוד דברים שדילגנו, של כל תפיסת הנבואה, תפיסת החלומות. אצל הרמב״ם הרבה מאוד דברים ש נראים כפשט, הרמב״ם מעלה אותם למעלה למעלה, שהם לא היו בכלל. לא היה בכלל המציאות הזאת ששרה לשה ועשתה כמח. זה כל היה מראה נבואים אצל הרמב״ם, ומורה נבוכים. הרמב״ם חולק עליו מאוד. ומה כן ומה לא, ומתי, והושע, הוא כן נשא אשת זדונים, לא נשא אשת זדונים. זה מחלוקת מאוד עקרונית, ושתי הדרכים מסוכנות. זה הרמב״ם, כשאתה לא מבין נכון את הרמב״ם, יש סכנה שזה הופך להיות פילוסופיה יוונית, כאילו סתם כזאת, חס ושלום. וכשאת הרמב״ן אתה לא מבין טוב, או את הקבלה שהרמב״ן מביא, זה יכול להפך עבודה זרה חס ושלום, מין שטויות, כן? כל מיני תפיסות של מלאכים עם ציורים ודברים כאלה. ובין שתי הסכנות האלה צריך קודם כל לדעת שזה מחלוקת של ענקי עולם, שכמו בכל דבר אמיתי מביאה בירור יותר עמוק של הדברים. אבל בין שני הכתבים האלה, וזה לאורך כל הספרים יופיע, אז לא הספקנו עושה את זה בהמשך, אולי רק ניגע בסוף בנקודה הזאת. אני רוצה לגעת בכמה הערות בתחילת ויחי. עושה את זה מהר. בסדר? ככה כמה הערות, נקשור אותן, ועוד יצא לנו משהו. שוב, אמרתי פעם שבוע שיש לנו חוטים פתוחים, ואני זוכר כמה מהם, עוד יצא לנו לסיים. אז רק נזכיר כמה נושאים עקרוניים שראינו ברמב"ן, שחלק נקשור עכשיו, וחלק עוד יישארו לנו פתוחים. אחד, אמרנו, זה הפירוש המיוחד של הרמב"ן על מה שהראה לאבות, סימן לבנים, זוכרים, תפיסה המיוחדת שלו, אנחנו עוד פעם נסגור פה קצת מזה היום, ועוד יישאר לנו פתוח. דבר אחר, ניסינו ולא גמרנו, זה התפיסה המיוחדת של הרמב"ן על העניין הזה של המלאכים. כל מיני סוגים של מלאכים, שרי אומות, אל בית אל, תפיסת המלאכות, כמו שהיא מופיעה בכל מיני דברים, וגם היא נשארה פתוחה בחלקה, עוד נחזור אליה. היא קשורה למה שפתחתי קצת, ועוד נחזור אל הדברים. לא, נראה רגע עכשיו. ביחס לעניין הראשון, הזכרנו כבר את התפיסה היסודית של הרמב"ן, שהיא גם, אם תרצו, לרגע, ממש לרגע, בסוף הפרשה, יש לו איזה מין סיום כזה, נשלם ספר בראשית, בסיפור, יש לכם דברי האבות להגיד ראשונות, ומה? יש לכם וחדשות. סתם להזכיר, כן, מהי שיטת הרמב"ן? ספר בראשית בדברי האבות זה אומר לנו מה? ראשונות וחדשות. מה הכוונה ראשונות וחדשות?
מה שהיה
ומה שיהיה, אם אתה יודע לקרוא נכון את מה? את דברי האבות. היסוד הזה. אז בואו דבר הראשון, ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה, כבר הזכרתי כי רדת יעקב למצרים שהוא גלותנו היום, ליד החיה הרביעית היא רומי, דיברנו על זה בוישלח. כי למה היום, מה פירוש היום, מה זה רומי? רומי נשארה נצרות, אירופה, ספרד, כל מה שקשור תחת העניין של רומי, לא רק איטליה. כי בני יעקב הם עצמם סיבבו רדתם שם במחירת יוסף אחיהם. אז שם הוא דיבר בוייש לחמה על היסוד שמה שאנחנו הסיבונו נפילתנו בידינו אוחז באוזני כלב, וככה חשמונאים את המלכות שהתחילה בגדלות אבל ישר הלכו וכרתו ברית, זוכרים? ובעצמם איבדו את החשק לעצמאות, את החשק לריבונות, את החשק לעוצמה, כן? עכשיו הוא מביא את אותו עיקרון שוב ביסוד אחר. וכל זה ביחס לרומי. ביחס לרומי תהיה לנו איזה מין נפילה, מין רגשי נחיתות כאלה שאנחנו נגרום את נפילתנו בידיהם. מין יסוד כזה. כי בני יעקב הם עצמם סיבבו רדתם שם במחירת יוסף אחיהם. הנה, זה מתחיל בנו. ויעקב ירד שם מפני הרעה וחשב להינצל עם בנו בבית אוהב לו, כי פרעה אוהב את יוסף וכבן לו. אז מי גרם לנפילה ולירידה? אנחנו. אמר לו לרדת, הסכים. אני אמר לו, איך אמר לו? אני ארד איתך וגם אלך גם עלו. אבל מה זה ארד איתך? מה רש"י שם מביא? שכינה בגלות. מה פה שאמר לו? אמר לו, נכון, כשלא יהיה וסול מקדש ושכנתי בתוכם, כשהכל ירד מהרמה העוצמתית של בית המקדש, אז השכינה גם תהיה בגלות. ואין ברירה, מה הכוונה אמר לו? כלומר, זה הצו הנבואי. זה כל העניין הזה שאנחנו חוזרים כל הזמן. אין פה ביקורת, חס ושלום, צריך להבין את זה. אין פה בכלל התייחסות ברמה של בחירה חופשית של למה עשית, כן עשית, לא. כי הכל פה מהלכים נבואיים, אלוקיים, שקבועים בגנים הלאומיים שלנו. וברמה הזאת הרמב"ן מדבר. כשהוא מדבר ברמה המוסרית, אז הוא אומר שהוא מדבר ברמה המוסרית. שזה כן ככה, לא ככה, ואנחנו לא מדברים בזה. צריך להבחין בין שתי הדברים האלה. יש בחינת הבחירה החופשית, ויש בחינת הסגולה האלוקית. זוכר חסדי אבות, שזה חסד, שזה עניין פנימי, שזה לא רמה של חטא ועונש. פרעה אוהב את יוסף כבנו, והיו סבורים לעלות משם ככלות הרעב מארץ כנען, כמו שאמרו לגור בארץ בנו. מה זה לגור מלשון? גירות. ואיך הסיום פה של פרשת ויגש? מה הפסוק האחרון של ויגש יש לכם? ויחזו בה, מה? איך כתוב שם? וישב ישראל, כן? מה? וישב ישראל, נו, לא לגור, אלא וישב ישראל, ויחזו בה, ומה אחר כך? ויחי יעקב שלנו, וביניהם מה? סתום. אין שום דבר. אין שום, לא מסומן בספר התורה, סמך, או פתוח, או אפילו, הרי יש כאלה שהפרשייה מתחילה ברווח, שורה, ויש כאלה שבאותו מקום לפחות, אבל יש רווח קטן. לא כך ולא כך. הוא ממשיך כאילו אותו דבר. טוב, אותו פרק, רק בויחי. זה העניין שנסתמה. למה נסתם הקץ? למה זה מדרש מקשר את זה? שהם סתמו את זה. הם, יש בו הזה, הם סתמו את זה. המציאות הזאת, שבאנו לגור, איך הוא אומר, כמו שאמרו, לגור בארץ באנו, כי אין מראה לצון השלב הדרך, כבד הרב הארץ כאן, ולכן נסתם הקץ. כי אין פה 70 שנה. אין פה 70 שנה, שאומרים לך, שאחרי 70 שנה אתה חוזר. יש מין מציאות כזאת שאנחנו, הסיבון הוא נפילתנו. אנחנו גורמים למציאות הזאת שתימשך. זה מה שהכוזרי צועק. בשטני, מלך כוזר, גילית אחרי פתים הכוזר, אם לרגע אחד יקומו, מיד הכל ישתנו. כן? ומה? אחרת מה שאנחנו עושים זה דיבור עתוק את זה. כל זה חלק מעניין הזה שנסתם הקץ. למרבה המשרה שלו, מרבה הקץ, גם כן שנסתם, יש שם המם סתומה, גם את זה הרב מדבר בשמות ריאה. כי פרעה אוהב את יוסף, או כבנו, והוא סבור לראות משם ככלות הרב מארץ כנען, כמו שאמרו, לגור בארץ, באנו כי אין מראה לצון שלו, ודרך כי כבד הרב בארץ כנען. והנה לא עלו. אבל ערך עליו הגלות, הוא מת שם, ועלו עצמותיו. וזקני פרעה ושריו ועלו ועשו עם אבל כבד. וכן אנחנו. אנחנו עם רומי ואדום, מה? איך הגענו לשם? אנחנו זה בית שני, זה עכשיו. אחינו, הסיבונו, ביתנו, בידם. כי קרתו ברית עם הרומים. זוכרים? דיברנו על זה בוישלח. ואגריפס המלך האחרון לבית שני ברח אליהם לעזרה. ומפני הרעב נלכדו אנשי ירושלים, והגלות ערך עלינו מאוד, לא נדע קיצור כשאר הגלויות, ואנחנו בו לא יודעים את הקץ, נסתם הקץ, כן, וישבו, ויחזו בה, ויפרו, וירבו מאוד, ואנחנו בו כמו מי? כמו מתים, אומרים יבשו עצמותינו, נגזרנו לנו, אנחנו מתייאשים מן הגאולה, חס ושלום, ומה יהיה? למרבה הפלא, יעלו אותנו מכל העמים מנחה לשם. מה? הגויים שיהיו עתיד לבוא? כמו שכתוב, זה ציטוט מהנביא בישעיהו, זה אחת מנבואות הנחמה. מופיע שם, נכון? בישעיהו שם מכבב כף. שמה? שהם העלו את יעקב, הם עצמם, המצרים והכנענים, בפרשה שלנו, מה עושים? אבל כבד במצרים, לכן יקרא אבל מצרים, למה? אבל מצרים, למה? כי ראו מי, כאילו מי היה אבל, מי היה זה, מי עשה את הכבוד? הגויים. זה דווקא מופיע כחיובי בתיאור הגאולה, שיש שלב שמה? לא, זה כשאנחנו כבר נהיה שם, אבל לפני זה, זה שהם יעזרו לנו להגיע לפה. זה באמת דבר שעד היום, ביחס לרומי, מתקיים, צריך להבין אותו. לא רוצה הרבה להרחיב בזה. התקיים ומתקיים ויתקיים. סמך וב, כף, הוא אומר. כן, מה יהיה? אנוכי ושמתי במאות ושילחתי מהם פליטים אל הגויים, תרשיש, פול, לוד, כל אלה אשר לא שמעו את שמי ולא ראו את כבודי והגידו את כבודי בגויים והביאו את כל אחיכם מכל הגויים מנחה לשם. איך? הגויים יביאו אותנו מנחה לשם בה. סוסים, ברכב, בצבים, בפרדים, בכרכרות, על הר קודשי ירושלים, אמר השם, כאשר יביאו בני ישראל את המנחה בכלי טהור בית השם. כלומר, כמו שאנחנו מביאים מנחה, הם יביאו אותנו לפה. זה אמריקה קצת יכולה לזכות בזה, אחרים, כל הגויים שמסייעים לישראל, אבל גם יהיה הפוך, זה מין מתח כזה. הם גם ירצו לקלקל אחר כך, יש בזה הרבה יסר, המחלם דיבר על זה אחרים, אבל יש גם יסוד שהקדוש ברוך הוא נותן לרומי האלה דווקא לגלות האחרונה להיות זכאים בהבאת ישראל לארץ, להיות זכאים בהעלאת ישראל ארצה. מה? יש להם כדי לשתף אותם לקראת העתיד הזה שאתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, שישראל ישרתו כמו מנחה, שישראל ישרתו את כל העולם בשם כל האומות, שישראל ישרתו וגם הם עצמם וגם מהם אקח, גם מהם אקח לכהנים ולביא אמר השם. נכון, יש איזה מין שאיפה אידיאלית כזאת של שהעמים מסייעים לישראל להיגאל. צריך לזכור את זה, יש מתח, זה לא יהיה רק זה, יהיה גם מלחמה, והלוואי וזה יתקיים, הלוואי. יש ככה תחושה פנימית שזה נרצה השם, הישמעאלים והאסלאם האלה הם ילכו והגויים האלה יעזרו לנו לא יסלק אותם, כמו שהיה במלחמת המפרץ, יהיה עוד יותר, אבל בלי להתבייש, זאת אומרת, עוד יותר בשם השם אלוקי ישראל, ילך וילך וילך עד שכולם יבואו. יש גויים טובים כאלה, זה חלק מהעניין הגאולי, אבל זה יש בו שני פנים, לא צריך לבנות רק על זה. מה אתה אומר?
זה דבר שלילי,
זה בצד השלילי, אבל פה דווקא זה מופיע בצד החיובי, לכאורה, נכון. זה מה מביא פה, ויעלו אותנו מכל עמים ננחל השם, ויהיה להם אבל כבד בירותם כבודנו, ואנחנו נראה בנקמת השם, יקימנו ונחיה לפניו. כן, גם אפילו פה אני מסתפק אם הוא אומר את זה חיובי השלילי. צריך להיעיין טוב ברמב"ן הזה. מה זה יהיה להם אבל כבד בירותם כבודנו? עוד פעם, מה?
לעתיד לבוא, כל האומות מנסות להידבק מעם ישראל.
כן.
אנחנו יודעים
שגם
רואים שעתיד לבוא
יקבלו גרים. כן. לא, אבל למה יהיה להם עבד בירותם כבודנו?
כי אין לו.
מי זה הם?
האומות. האומות הם כבודנו. שהם יהיו ה...
והם יסייעו לנו כשהם יבינו שזה לא הם, אין להם ברירה, הם בכל אופן יסייעו לנו, ויהיה חלק מהעניין הזה של הבל, כן, אין בה מועיל, אך שקר נחלו אבותינו, הבל ואין בה מועיל, ככה רמב״ם אומר שזה יהיה מסקנת הרמב״ם אומר, זה ככה ברכות מלכים שם במשיח, שמסקנת ישו אומר יקרב את כל העניין יותר מזה, אבל בסופו של דבר, כל אלה שהחזיקו בו, כשהתברר להם שהוא לא המשיח וזה, יאמרו, אך שקר נחלו אבותינו, הבל ואין במועיל. על הדבר הזה. כשכל האומות התפקחו, צד אחד הם קיבלו ממנו איזושהי התקדמות מן האלילות. אבל כשהתברר להם מי הוא באמת המשיח, ואיך באמת מופיע העניין המשיחי של אלוהי ישראל, ומי זה באמת בן השם, בן אלוהים, בני בחורי ישראל, שהתברר להם עניינו של עם ישראל, אז הוא אך שקר נחלו אבותינו אבן ואבן. מה אתה אומר?
לא,
אני אומר
שאני
אמשך, ואנחנו נדעת השם. והוא הגיעו שזה נקמה בהם. כן, נקננו ונחיה לפניו. צריך להיין בזה. זה פה סתום כזה. סתום. בכל אופן, צריך להיין בזה היטב. זה סתום. יש גם ברב חרלאפ, אני לא טועה, הוא מדבר על זה כמה פעמים, שכאילו יבוא מצב בסופו של דבר שכל העמים שסייעו לישראל יתקבצו נגדם על ירושלים כדי שהזכויות שלהם יגמרו. מביא את הרעיון הזה כמה פעמים, צריך לראות את זה. אבל בפשטות יש בנביאים, מה שהוא מצטט פה מישהו ויש באחרים, איזה מין זכות כזאת לגויים לעתיד לבוא להיות שותפים בהעלאת ישראל לארצם, בכל המובנים, הגיאוגרפית, הדמוגרפית, וכמובן הרוחנית. אז... יותר ממסוימת, דיברנו על זה הרבה בוישלח. יותר ממסוימת. אבל זה לא ביקורת במובן של חטא ועונש, דיברנו על זה הרבה, אני לא צריך לחזור את זה, אבל זה בפירוש, ביקורת נוקבת, לא מסוימת.
גם עם הירידה של יעקב וגם עם זה שהוא מבקש להעלות את התמותה, משהו שהחרדה לארץ ישראל הייתה,
כן,
אי רצון שלו לרדת עם מצרים, ודאי שזה? יעקב רצה ודאי שבניו יחזרו,
כן,
חוסר יכולת,
אפילו על אברהם זה לא, אני אומר שוב, זה לא צריך להתנצל, זה לא על רמה של חטא ועונש וזה. כאן רמב"ן אומר את זה גם על אברהם שיורד בגלל הרעב, הוא אומר חטא אבינו אברהם שאפילו שהרעב היה צריך להאמין בשם ולא לרדת מארץ ישראל. הוא אומר את זה על הרבה דברים, יש בזה משהו פנימי מעבר לעניין שכר ועונש. זה לא אברהם האיש, זה אברהם אנחנו, יעקב אנחנו, אבל דיברנו על זה. בואו נמשיך רגע הלאה. בקרבוב מי סלמות הלאה היא שבעה לי. בואו נמשיך רגע הלאה. פה יש סוד אחד שאני רוצה עכשיו בקצרה לעבור עליו, וזה העניין הזה של הברכות של הבנים, ומתחיל עם ה מיוחד ביוסף שמקבל פי שניים ומעמדו כבחור, שזה במן חט וב שאני תכף אגיע אליו. כן קיבל בחורה, לא קיבל בחורה, מה השיטה של הרמב"ן? אם זה רק בחורה לכבוד או גם בחורה לנחלה, ומה זה שכן אחד על אחיך, ותכף ניכנס לזה. ועובר לכל התפיסה של הרמב"ן, שהיא שוב תחזור גם לעניין הזה של החשמונאים תכף, וכל התפיסה של הרמב"ן ביחס לברכות. כי הברכות לכאורה זה באמת הפשט שמה שהרמב"ן אומר, שמגיד מראשית אחרית. זאת אומרת שיש לך את העבר שהוא העתיד. זה הרי יעקב אומר, קבצו ואגיד לכם. אז אני תכף אגיע למם חדוו בחזרה, תדלגו שנייה לממתת. לפני זה יש לנו, סליחה, ממחת כף בית, ממחת כף בית, כן, אחרי זה יגיד באחרית הימים הם ימות המשיח יקבצו ואשמע לכם מה שיהיה באחרית הימים. אז לפי הרמב"ן זה ימות המשיח. למה ימות המשיח? אפשר היה בפשט להגיד אחרית הימים גם אחרת. אחרית הימים, אנחנו מגילים לזה שזה הימים שעוד לא היו. אפשר להגיד אחרית הימים, מה הכוונה? אחר כך, ימים שיבואו אחר כך, אבל לא, רמב"ן, זה ימות המשיח, יעקב ימוז אליו בדבריו, כמו שאמר, עד כבוא שלו ולא יקעת מיום. אתם אמרו שביקש לגלות את הקץ, נסתלקה מן השכינה, לדברי הכל, אחרית הימים ימות המשיחים. אנחנו תכף נראה מה שנספיק מהאחים. אז נראה רגע אחד בממחת כף בית. אני נתתי לך שכם אחד על אחיך. תראו את השני, בחרבי ובקשתי. אתם יודעים, אני אראה רגע אולי את כל הפסוק, כי זה קשור, אבל מהר, נעשה את זה, כף בי. ואני נתתי להם ההתחלה, ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך. אחרי שברך את בני יוסף ועשה עם שני שבטים, חזר, וזהו באר בדיבור של וב, פסוק וב, חזר על יוסף ואמר לו, הנה אנוכי מת, והיה אלוקים ממכם בגלות להציל אתכם מכל צרה, ותפרו ותרבו מאוד. וישיב אתכם אל ארץ אבותיכם למחול אותה, ואני כבר נתתי לך בארץ ההיא החלק האחד אשר בידי לתת, והוא חלק הבכורה להיותך בו יתר על אחיך מיום שלקחתי אותו מיד האמורי בחרבי ובקשתי. מה הוא מתכוון? מה זה החלק היחיד שיכולתי לתת שהוא כבר שלי וכולי? אז הוא אומר, וזה כולו פיוס ליוסף ואהבתו אותו, כי יודעו שנתן לו הבכורה להיות בניו מעתה מטבחים לעשות שני שבטים, גם בדגלי מדבר חנוכת הנשיאים, וגם החלק אשר לו בנחלה נתן לו שיזכה בו כאשר יכבשו הארץ בחרב ובקשת ובמלחמה. הנה אמר לו, עשיתי עמך כל הטובה שיכולתי לעשות לך לעת שהייתי יכול לעשותה, כי אין ברשות יעקב בארץ רק שכם אחד, שאין בידו לגזול מאחד מבניו את נחלתו, רק הבכורה הייתה לו לתת אותה לטוב בעיניו, והנה נתן אותה אליו. ותם מיד האמורי, כי ישראל לקחו הארץ תחילה מיד האמורי, כי סיחון ואוג שני מלכי אמורי היו, והמלחמה הראשונה והגדולה שהייתה להם בכיבוש הארץ הייתה לבניו של יוסף עם האמורי, היא מלחמת יהושע עמם, ובם נעשה הנס הגדול, כי לכתיב אז דבר יהושע השם ביום תת השם את האמורי לפני בני ישראל. ומיד האמורי היה חלק מנחלה לבני יוסף, כמו שכתוב, וילכו בני מחיר בן מנשה גלעד, וילכדו ויורש את האמורי אשר בא, וגם בני אפרים נחלו בגבול אמורי, כמו שכתוב, ויואל אמורי לשבת בהר חרס, באלון ובשלבים, ותכבד יד בית יוסף היו למס. כלומר, הפירוש של הרמב"ן על דרך הפשט הוא כזה. אני, מי הם יוסף שקיבלו מן האמורי שני חלקים? זה אפרים ומנשה. ובשני המקומות האלה, עבר הירדן, ובעבר הירדן כתוב שזה נלקח מן האמורי, וגם החלק של יוסף, של אפרים וחצי מנשה, בעבר הירדן המערבי, שזה אצלנו, בית אל, שילו, בית חורון, כל האזור הזה, שמעבר לבנימין, כן, בערך זה מתחיל, בערך, מקובל לומר שצומת יוש, פלוס מינוס, זה צפון בנימין, ומשם מתחיל אפרים, כן? עד, אני יודע עד איפה, עד חוצה שומרון. עד חוצה. נחל קנה, אל קנה, כן? נחל קנה, זה עד חוצה שומרון, זה אפרים, אחרי זה מנשה. כן, מנשה, זה שם בפרדס חנה, קרקור, אזור הזה. אבל, אז החלקים האלה, גם כתוב שהם מהאמורי, והוא מביא פה פסוקים, פרק י' בישוע, שתסתכלו שם, שהוא הולך ורץ, כתוב שם שבאו חמשת מלכי האמורי, והתקבצו אחרי ששמעו שישוע, שהגבעונים קרתו ברית, אז באים חמשת מלכי האמורי, ואז ביום יקרה שנתן, אז זה מיד האמורי, אז הפשט, מה? אז הפשט של הרמב"ן, מעניין, אז הפשט של הרמב"ן, זה שהאמורי, זה לא מתייחס למה שיעקב עשה. אלא יוסף ייקח מיד האמורי בחרבי ובקשתי, בחרבו ובקשתו, במלחמה ממש, גם בחרבי ובקשתי של יעקב. בחרבו ובקשתו של יוסף ייקח גם חצי מנשה בעבר הירדן מן האמורי, ויהיה כתוב שם שזה מן האמורי, וגם המערבי. אז איך זה מתקשר ליעקב? כמו איזה מין ברכה כזאת, שככה יהיה. שאני נותן לך שני חלקים, אז יהיה בשני הצדדים, וככה תקבלו את החלוקה הזאת. אבל תראו רגע את ההמשך פה, ואז זה קצת שונה. תמו בחרבי ובקשתי, כי הארץ לא תיכבש להם רק בחרב ובקשת. זה מאוד חשוב, כי ראיתי מישהו שטועה בהבנת הרמב"ן. זה פשוט שהרמב"ן הבין שמלחמת מצווה, היא מתבצעת בחרב ובקשת. לא רק שהיא תתבצע חרב ובקשת, אלא רק בחרב ובקשת. כמו שמה ולא באותי וצלותי, כמו שהאונקלוס מתרגם, כן? חרב וקשת אומר, ירמוז למה שאמר הכתוב, לא הייתה עיר אשר השלימה על בני ישראל בלתי יחידי יושבי גבעון, את הכל לקחו במלחמה, כי מעת השם הייתה לחזק ליבם לקראת המלחמה את ישראל למען החרימם. היחידים שלא היה חרב וקשת היה אחרי שהקדוש ברוך הוא אומר בספר דברים שיש אפשרות לקרוא לשלום וכו', אבל היחידים שניצלו את זה היו הגבעונים, ומיד אחרי שהגבעונים ניצלו את זה, החיבי יושבי גבעון, באו האמורים. האמורים גרמו למה? למציאות הזאת של חרב וקשת. כך כתוב, שבאו בפרק י' חמשת מלכי האמורי, ואמרו, מה שמענו מה שהגבעונים עושים, עכשיו אנחנו נתקוף אותה, ולא וכו', ואז יהושע מכה בהם, יהושע זה יוסף, כן? מאפרים, ובאמת, הקדוש ברוך הוא עשה את זה, ככה אחרי זה כתוב בספר יהושע ותחילת שופטים, שהקדוש ברוך הוא ארגן את זה שיקשה את ליבם שלא יעשו שלום, כי תאורטית יכלו לעשות שלום. ואחת ההוכחות של הרמב"ן בספר דברים, שלא היה צריך להשמיד את השבעה עממים אם הם היו רוצים לעשות שלום. זו השיטה שלו, שהיה אפשר להשאיר אותם. לו הם היו רוצים לעשות שלום, הם יכלו להישאר, כמו הגבעונים, והיו למס. זאת שיטתו. אבל הקדוש ברוך הוא גרם לזה שהם לא ירצו את זה. כלומר שבמובן מסוים, גם המלחמת מצווה של יהושע, שהיא חובה, נראה את זה תכף ברמב"ן, יש לרמב"ן בזה שיטה הלכתית משלו, שונה מרש"י, הוא חולק על רש"י. נראה את זה תכף בפנים. שרשי אומר שהיה אסור את השיבת עממים להגיע איתם לתת להם ברית. והרמב"ן אומר שמותר. אז מה היה הכעס שישוע כעס על הגבעונים? שהם רימו? וגם כן לא בצורה של ברית, אלא בצורה של מס. זה לא לתת להם ברית של ידידות סתם, אלא הם כמס יכולים להישאר. אבל הם יכולים להישאר. פירוש כן, זאת שיטת הרמב"ן. ויכלו להישאר שבעה עממים. אבל מה קרה שהם לא נשארו? כלומר, הצבא גם במלחמת ישוע היה צהל. היה צבא הגנה לישראל, לכאורה. כן? וקרא להם לשלום. כך טוען הרמב"ן. והשם עשה באופן ניסי שהכביד את ליבם שהם לא הסכימו. זאת שיטת הרמב"ן. בניגוד לרש"י. ולכן המלחמת מצווה של הרמב"ן היא לא מלחמת מצווה רק של הכיבוש שבעת עממים. זאת אומרת, זו טעות. מלחמת המצווה היא לשחרר את ארץ ישראל. זו מלחמת מצווה. ובמלחמת המצווה הזאת יש אפשרות שהם יחרטו ברית שלו. זה לא סופר. אבל הקדוש ברוך הוא דאג, ולכן הוא אומר, זה מה שאני, וזה הטעם שבחרבי ובקשתי. זו ברכה שיעקב מברך כנבואה, שאני נתתי לך מן האמורי. האמורי יגרום שזה יהיה בחרבי ובקשתי, ולא יהיה, ולא יחרטו ברית, ולא יישארו. שמנה, נקרא את זה בפנים. תלוי באיזו מציאות.
המציאות הזאת היא שבעצם השלום מבחינתנו אומנם היה
כמו
כאילו מחכים מצד התורה מצד החיוב, אבל הוא רע מבחינת המציאות.
טוב שזה לא קרה כך, כמו שאנחנו רואים מה שקרה מאלה שכן נשארו. כל ספר יש לסיכים ולציבים, כל הנפילה של עם ישראל מתחילה ממה שנשארו, שהשאירו אותם. זה אני לא יודע, כלומר, יש בזה, כמובן שיש בזה דברים שהם דומים, אבל בכל אופן, מה שבעיקר מה שהם השאירו לסיכים ולצידים היה מצד עבודה זרה. ולא יודע אם זה בדיוק שייך היום, מצד עבודה זרה. כן, מה זה סתם, זה, כמו שכתוב מסכת עבודה זרה, שזה סתם מעשה אבותיהם בידיהם. ומה עשה כוף, מה, מבינים, אפילו עבודה זרה הם כבר לא עובדים. סתם רוצחים. וטעם בחרבי ובקשתי, כי הארץ לא תכבש להם רק בחרב ובקשת. תרמוז למה שמר כתוב, לא הייתה עיר אשר השלימה בני ישראל בלתי אחיבי יושבי גבעות, את הכל לקחו מלחמה, כי מת השם הייתה לחזק ליבם לקראת המלחמה ישראל למען האחרים העם, ויחס החרב הקשת אליו. עכשיו פה באה שלמה למה שאמרנו, כי זכותו, אז נשארים חייבים לברר למה יעקב מייחס את זה אליו. הרי לכאורה, לפי פשט הרמב"ן, היה צריך לומר בחרבו בקשתו. כלומר שיוסף, יהושע ואלה מטעם יוסף יקחו בחרבו בקשתו. מה זה בחרבי ובקשתי? אז הוא לא הולך על הדרך של צלותי ובאותי, הוא מקפיד להגיד שזה דווקא חרב וקשת, וזה עצמה ברכה. אבל למה אומר חרבי ובקשתי? אומר, יחס החרב הקשת אליו, כי זכותו היא העושה עם המלחמה, והיא הוא המלחמה. הם צריכים לדעת, גם כשזאת מלחמה אמיתית, מה עומד מאחורי היכולת של החרב והקשת? לא הם עצמם. וכעניין שמר הכתוב, כי לא בחרבם ירשו ארץ, וזרועם לא הושיע למו, כי מנחה וזרועך ואור פניך כי רציתם. וזהו בזכות האבות. כי על דרך האמת, בקבלה, מה כתוב פה? ימינך, מה עבד לישראל? לא החרב והקשת, אלא ימינך. מה זה ימינך? ימינך לאברהם, ימין זה חסד, זה לאברהם, וזרועך, מי זה זרוע? יצחק, וזרועך ליצחק, ומה זה ואור פניך כרציתם? אור הפנים ליעקב. נקרא רגע את הפסוקים האלה מתהילים, זה לא סתם שומר את זה, זה תהילים מ"ד, נראה רגע, ואחרי זה נגמור את הרמב"ן שהוא חוזר ליסוד שראינו. מה? כן, פרק מנדלים. שנייה. שתי הפרקים לא. רק שנייה. הפרקים פה. הנה, תראו, זה מעניין, הפרק הזה. למצח לבני כורח משכיל, אלוהים באוזנינו שמענו אבותינו. זה פרק על הסתר פנים. אתם מכירים את הפרק הזה? פרק קשה, אני אקרא את הסוף, נקרא, בר כוכבה השתמש בפרק הזה לפי חז"ל. תראו, הסוף של הפרק הזה אומר ככה: אורה, ישראל פונים לקדוש ברוך הוא, ישראל נמצאים בצרה קשה, וזו תקופה של הסתר פנים, והמלחמות לא מצליחות. ואז מה הם אומרים? אורה, למה תישן השם? הקיצה, אל תזנח לנצח. או במילים, איך שאנחנו קוראים זה הסתר פנים, למה פניך תסתיר? תשכח עוניינו ולחצנו, כי שכה לאפר נפשנו, דבקה לארץ בתננו, קומה עזרת אלינו ודר מעל חסדך. זה שם, זה כל הפרק. כל הפרק מתאר, הפרק הזה מתאר את השם, את התקופות שהשם סייע לנו ויצא בראש צבאותינו וכו'. אז מופיע פה ככה. אלוהים באוזנינו שמעו, שמענו, אבותינו סיפרו לנו, פועל פעלת ביניהם, בימי קדם. אתה ידך גויים הורשת ותתאם, תרה לאומים ותשלחם. כלומר, מה המשורר מבין? מה בני קורח פה? מה הם מבינים? מה דוד מבין פה? מה הנקודה? שמה? שצריך לדעת שמה כל מעשינו פעלת לנו. אתה עשית את הכל. כי לא בחרבם, תראו את הפסוק, ירשו ארץ. וזרועם לא הושיע למו. כי ימינך וזרועך ואור פניך. ימינך וזרועך ואור פניך כי רציתם. הכל בזכות מה? אברהם, יצחק ויעקב. כן? מה אתה אומר? וזה מה שיעקב אומר. אתה, הוא ממשיך, רגע, אתה הוא מלכי אלוהים, זכות הקדוש ברוך הוא, שמופיע דרך, דרך מידות שבחר בהם, ומופיע דרך המידות האלה שמופיעות בהם. אתה הוא מלכי אלוהים צווי שעות יעקב, בך צרינו ננגח. בשמך נבוס קמנו. עכשיו תראו את הפסוק הזה. כי לא בקשתי אבטח, וחרבי לא תושיעני. זאת אומרת, זה בדיוק מה אומר יעקב? אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי. איך מסביר את זה הרמב"ן על הרקע של הפרק הזה? מה זה בחרבי ובקשתי? שיעקב אומר להם, תראו הפשט הוא לא, לא תביאו אותי אלא חרב וקשת. ממש. ואיזה חרב וקשת? לא שלי שלקחתי את שכם כמו שחלק מהמפרשים רוצים להגיד, אלא מה? שלכם, בני יוסף. אתם תיקחו ממש בקרב אמיתי, בחרם ובקשת ממש, את האמורי תנצחו, כי השם ידאג שהם לא ישלימו איתכם כמו הגבעונים, שישלימו ומלכי האמורי ילחמו איתכם בעבר הירדן המערבי, וחצי שבט המנשה ייקח את האמורי בעבר הירדן המזרחי. אבל כשזה יהיה, וכשזה יהיה ממש, וכשזה יהיה חרב וקשת, תזכרו שמה? שזה לא חרב הקשת שלכם, לא בחרבי ובקשתי או שאני, אלא מה? זה אני, זה יעקב, זה תיתן אמת ליעקב. כן, זה אור פניך כי רציתם, זה אור פני יעקב. בחרבי ובקשתי, זה העומק של צלותי ובאותי. מובן, לא צריך להגיד את צלותי ובאותי. תזכרו אז, בזמן המלחמה, שזה עומק החרבי וקשתי שלי. עכשיו הוא ממשיך לפי שיטתו, עוד יותר. כלומר, עד עכשיו בוא נראה את השלבים. שלב ראשון, מה הוא אומר? פשט. ככה זה הכוונה אלה שיוסף יעשו את זה. עכשיו הוא אומר, מדגיש, חרבי וקשתי ולא חרבו וקשתו של יוסף. עכשיו הוא אומר, וזה כאילו עניין של הבנה, שאנחנו נצטרך להבין את זה, כמו המשורר הזה בתהילים, ולא נגיע חס ושלום למצב שיסתר פנים. ואז הוא אומר עוד יותר. כנען שאמר הכתוב, כי לא בחרבם ישו ארץ, וזרם לא שלנו, כי מנך וזרחה ואור פניך כי רציתם. זהו בזכות האבות, כי על דרך האמת היא מנך לאברהם, זרחה ליצחק ואור פני יעקב. עכשיו, מה הכוונה זה בזכות האבות? כמו שאתה אומר, משה, זה בזכות השם שמתגלה דרך האבות. לא, בזכות האבות, נכון, אבל יש משהו מיוחד דווקא דרך האבות, ואז הוא אומר עוד יותר. וקרוב אליי, זה חידוש, תראו, וקרוב אליי עוד, אומר הרמב"ן דבר שלא כתוב בתורה. אומר, למרות שזה לא כתוב בתורה, קרוב אליי. אני ככה מנחש. הרבה פירוש אומר, למרות שזה לא כתוב בפשט, ככה אני מנחש. קרוב אליי עוד, שעשה יעקב כדרך שיעשו הנביאים, זוכרים שאמר את זה בפשט לך לך? כדרך שיעשו הנביאים, נטע ידו בחרב כנגד ארץ האמורי, וזרק שם חיצים להיותה נכבשת לבניו. כעניין שעשה אלישע, וישם ידיו על ידי המלך, ויאמר אלישע ירב היום. ואף על פי שלא סיפר הכתוב, כן? הרי זה לא כתוב בתורה, מה שעכשיו הרמב"ן אומר, ירמזנו בפסוק הזה. ויתכן שזה טעם אומרו לקחתי, אשר לקחתי, כי מאז לוקחה ארץ לבניו. אז איך מסביר? אז יש פשטנים שאומרים, מה זה אשר לקחתי מיד אמורי בחרבי וקשתי, שהוא מתכוון למלחמת בני שמעון ולוי בשכם, שאז באמת את שכם הוא כבש. הרמב"ן אומר, לא, מה זה לקחתי? שיעקב הרי הוא נביא. ואברהם יצחק ויעקב לפי הרמב״ן הם נביאים, וכשנביאים מורידים כמו אלישע הנביא, כשיורדת נבואה משמיים לארץ זה גזירת עירין קדישין, וכשגזירת עירין קדישין יורדת, אז איך היא יורדת? באיזה צורה? של מעשה, לא סימבולי, אמיתי, מהותי, לא סימבולי סתם. ומה קורה במעשה? תלוי בטיב המעשה. אם היה יואש מלך ישראל יורה מהחלון כדבר אלישע כשאמר לו יראה, היה יורה שש פעמים, היה מפיל את הרם עד הסוף. כיוון שירה רק שלוש פעמים, אז אלישע אמר לו, עכשיו יהיה לך חצי חצי, לא תהיה לך תשואה מוחלטת אלא רק חצי. כן? אומר אותו דבר, אומר הרמב"ן, למרות שלא כתוב בפשט, אומר הרמב"ן, אני אומר לך שיעקב הלך לשכם בשדה, לקח חיצים, לקח חרב וקשת, ירה באוויר. למה? בא לו? למה? קיבל נבואה לעשות את זה. כך הרמב"ן תפס את מעשה אבות, מה שהראה לאבות סימן למינים. קיבל נבואה לעשות את זה. ואז הוא אומר, אני נתתי לך שכם אחד על אחיך אשר לקחתי מיד האמורים וחלום קשתי. איזה לקחתי? מה לקחתי? לקחתי. אני כבר לקחתי. עשיתי את המעשה. ואני כבר ריקיתי בשבילך את האמורי. איך? והיריעה הזאת שיריתי באופן, אתה אומר סמלי, לא סמלי, בהורדת דבר השם של גזירת עירין קדישין ארצה, הורדתי את הדבר הזה, ועכשיו זה, זה יעשה לך.
אני לא אפשר להסביר למה יש לו זכות לתת דרך לנהיות
פתק, כי זה החלק שהוא פה. כן, אם כי גם כך כתוב לא יכיר, אז כל המפרשים שואלים איך לא יכיר, איך יכול לקחת את הדבר הזה. אז זה יש דווקא, אז הם אומרים שזה בצד כמו הפקר בדין הפקר, שזה הכל שייך אל כלל ישראל, וראובן מצד שקלקל, אז מפקירים ממנו. אחרי שמפקירים ממנו יש, אז דנים בזה, אבל איך זה באמת? טוב, ומהשאלה שלך אני מגיע למה שעוד אנחנו צריכים לראות באמת. יש לנו פה עניין עם שלושה בחורים פוטנציאליים. מי הם? ראובן שמאבד את הבחורה, למה? פחז כמיים, יש לו תכונות של בחורה אבל הוא מאבד אותה. מי עוד? יוסף, שהוא לכאורה בחור פוטנציאלי והוא מקבל שכם אחד אל אחיך, ובאמת לכאורה הוא מקבל פי שניים כדין בחור. ויהודה שהוא מה? טוב, ומה עם שמעון ולוי, איך הם קשורים לעסק? מה? לחמאס מחורותיהם. עכשיו, או, תורטית, אם לא ראובן, היה צריך להיות מי? שמעון או לוי. אבל שמעון ולוי פסולים, זה מגיע ליהודה. עכשיו, זה לא רק עניין של גיל, אלא זה גם מהות. עכשיו, פה, שוב, פה, אבל זה גם פשט. כי גם כל העניין של ברכות, אתה באיזשהו מקום חייב לראות את הפשט של הקשר בין ה... הגרעין שמתחבא בראשית לאיך שזה מתגלה אחר כך. ותראו אבל איך שהרמב"ן עושה את זה, נגיד זה בקצרה ונראה את זה בפנים ככה מה שנספיק. היה ראשון ונראה את זה בפנים מה שנספיק. יש יסוד ברובן העניין הזה של הפחז כמיים, ופחז כמיים על תותר. יש גם הרב בורות הקודש, אני לא זוכר כרגע איפה, צריך למצוא את זה, אבל אתה אחרי זה תלך למחשב, תחפש ראובן. יש באורות הקודש. מסביר מה זה. יש, הגמרא אומרת, ראובן קיבל נחלה מבוהלת. כלומר, היסוד של ראובן שפחז כמיים זה יסוד מתמשך. ראובן יש לו תכונות שמבחינה מסוימת הוא בחור. פעם הראשונה שזה מופיע זה איפה? הוא דואג ליוסף. והוא בא וישר רוצה, אבל מה? עם דאגה עצבנית כזאת. בחור עצבני שהפחזות הזאת, הבעלה הזאת, היא לא נותנת לו את יכולת המלכות והנהגה. עד שיגיע ברור שלא יסור שבט מיהודה, שתכף נגיע אליו. ואז בכל מקום הוא מנסה, יש לו לב טוב, אבל זה לא. כך גם הרמב"ן מסביר, מחילת היצועי עליו, מסביר את זה בוישך, וזה ברשת, וזה חוזר פה. היה לו גם כוונה טובה. הוא לא רצה שתתבזה אימו, רצה פה כאן דברים, אבל ההופעה מופיעה בפחז כמיים. וכך גם בהיסטוריה, מי הראשון שבא לבקש את הנחלה שלו? ראובן וגד. חצי מנשה לא ביקשו, הם קיבלו סתם. אז ראובן בא, ישר רוצה הנחלה הראשונה שאפשר, והנוסח שמבקש גם כן מפריע. מקנה והבקר וכו'. ומי ראשון הגולים? בבית ראשון, את מי מגלים? את ראובן. כלומר, הוא זה מה שנקרא בשם הגמרא נחלה מבוהלת. הכל מהר. אז יש צד בבחור שהוא ראשון, אבל יש צד שהראשון הזה מופיע בהופעה של פחז כמיים. נראה את זה תכף בפנים. אחר כך שמעון ולוי, אז כמובן שהתגלו בהם כוחות גדולים, אין מה לדבר. אבל המסוכן שבהם, ונראה את זה ברמב״ם בפנים, זה ההופעה שלהם ביחד, ההתקהלות שלהם. ולכן מה התקנה שלהם מבחינת הנחלות? ראובן בעבר הירדן. איפה שמעון מקבל? נעלם בתוך יהודה. ולוי מה? מופץ בערי לוויים בכל הארץ. אבל מה זה גורם בסופו של דבר? דווקא הכללה הזאת מתגלית כברכה. כי כשיהודה נשארים, נשארים כהנים ולוויים, ונשארים מי? גם שמעון שנבלעו ביהודה, מי שנשאר, הרי לא ידעו בדיוק את הגבולות שם בבאר שבע, איפה אין. שמעון זה שבט היחיד בספר ישועה שאין לו גבולות, צפון, דרום, מזרח, מערב, רק ערים. מונים מספר ערים בתוך יהודה. יהודה מקבלים את כל הארץ שמקבילה מים המלח, מהלשון החלק העליון עד למטה, במזרח. כל מיני תמתחו קווים ישרים מצפון ים המלח לדרום המלח עד לים התיכון. כן, כולל את גוש קטיף, כן, כל עזה, רק שהפלישתים נשארו שם אז, כל זה של יהודה, ובתוך זה בלוע, ובאר שבע, ופה כמה ערים שהם של שמעון. אבל פה זה דבר מעניין. אז לכאורה לוי זה הכהנים, וזה התיקון שלהם. הכהנים זה שבט מובחר. הם גם מועמדים פוטנציאליים למלוכה. יש פה יוסף, שעוד לא נגענו בו, יש פה ראובן, שמועמד טבעי, יש פה את יהודה שתכף נראה אותו, יש פה גם את לוי. ולוי מופיע באמת פעם אחת בהיסטוריה. עולים אחרי זה בהמשך. ויש לנו את יוסף, שגם הוא מופיע כמלכות. יהושע ושאול אחר כך. אבל זה, איך זה נקרא בלשון הרמב"ן, הוא תובע פה את הביטוי שאחרי זה עוד נחזור עליו, מלכות שעה. יוסף מופיע כמלכות שעה, הכהנים זוכים פה ושם להופעות, הם כהוני עליון וכולי, ולוי מופיע, אבל זאת לא מלכות, ולא יסור שבט נדם חוקק בין רגליו כשמדובר בהופעה קבועה. כי יסוד המלכות חייב להופיע מצד שבט כמו יהודה, הזוהר אומר, דלית למיגר מכלום. מלכות אין לה מעצמה כלום. כהנים יש להם מצד עצמם. גם כהנים יש להם את התכונה הזאת של כהנים זריזים הם. כן? כמו בחור. לכן הם עצבנים, כידוע לכם. וגם זה מופיע שהם כהנים זריזים במובן החיובי. לכן כתוב מסכת שבת, מסכת פסחים, שלא צריך לפחד. בכהנים, מסכת שבת כתוב, עד שיחיז בית האור במוקד שם בסוף פרק ראשון, אין מה לפחד, הם לא יחללו שבת. גם בפסח, שם מופיע, מהר, הכל עושים מהר, אין מצב, הם באמת היו זריזים, תראו פעם את כל העבודות, מסכת יומא, באיזה קצב הכל היה צריך לעשות שם, כן? זה אופי. אז הזריזות הזאת, והקדושה העליונה הזאת של הכהנים, שתכף נראה, זה גם התבטא אצל החשמונאים. מי לשם אליי? הם צריך לקפוץ, קפצה. והביקורת של הרמב״ן היא לא שהם הצילו את עם ישראל. ואומר הרמב״ן, מיד נראה את זה, שאלמלא הם הייתה משתכחת תורה מישראל. אין ספק. אז הביקורת היא לא שהם האיש הנכון במקום הנכון. ההפך, זה בדיוק מי הכהן. וזה גם בדיוק מי יוסף. זה האיש הנכון במקום הנכון בהופעה זמנית. מתי מתחילה הבעיה שלהם? כשהם רוצים להיות מה? מלכות. מלכות של קביעות זו תכונת נפש של יהודה. זה לא תכונת נפש של לוי, לא תכונת. ודווקא אותה זריזות שיסודה חיובי, הייתה זריזות ראובנית או כהנית לוויית או יוספית, היא לרועץ בצד הזה של לית למיגר מכלום, בצד הזה שאתה צריך להיות בלי תכונה מיוחדת גדרית משלך, אלא עם אותה ענווה יסודית שקולטת את כל שאר התכונות, ואז אף תכונה ואף שבט לא חשים שהם בתחרות. לכן דבר ראשון שדוד עושה בגדול, מה זה? לוקח, עוזב את חברון היהודית של יהודה והולך לירושלים שלא נתחלקה לשבטים, ומופיע בהופעה מלכותית כזאת של אין לה מגר מקלום. זה יסוד מלכות של קביעות, זה יסוד המלכות, כן? שיש לה את הכוח הזה שהיא שייכת אל הכל, והכל מוצאים בביטוי ללא תחרות, כי היא לא מגודרת בעצמה. כלומר, השלילי שבה זה החיובי, כמו שהרב כותב בורות הקודש בעצמיות. התכונה הזאת של אית לה מגר מכלום, השלילי שלה הוא החיובי שלה. לכאורה זה כלום? מה זה? אין לה מעצמה כלום? כן? אז זה עצמו הגדלות המלכותית שלה. עכשיו בואו נראה את כל מה שאמרנו בשתי דקות, כי כבר השעה 12. ממש שתי דקות קריאה רפרופית. ואתם אחרי זה תמשיכו את הכל, ואני חושב שאת מה שהבטחתי לכם, את הנפש המהלכת הנצחית עם הלבוש המיוחד של יעקב שלא מת, זה תצטרכו לקרוא לבד, מה שתבינו תבינו. בואו נראה רגע את זה עכשיו. פחז כמיים, פחז שם דבר השם הקים פחזים, נמרים כלי דת, אותם ששם עתדים. לא, בואו נרוץ, רק סוף הזה של פחז כמיים. כפי פשוטו נראה כמו שפירשתי בסדר ויש לה, כי ראובן התכוון לפסול את בלעם אבי כדי שלא תלד לו בנים ימיתו בכורתו, הכל היה על מאבק על הבכורה, על כן אמר לו שהוא פחיזות וקלות דעת, שיחשוב להרוויח ולא יבוא לו ממנו רק יתרון והפסד. שמעון ולוי אחים, יאמר בעלי אחווה כי יחם ליבם על אחוותם, על אחותם, סליחה, ילמד עליהם זכות כי בקינתם על האחווה עשו מה שעשו. כמו מצד אחריות, כמו שראובן. על כולם הוא מלמד זכות. הכל בא מצד אחריות. השאלה היא איך אתה מגיב. גם ראובן, הכל בא מצד אחריות שלו, גם שמעון ולוי. אבל הם עשו חילול השם, לומר שהם רואים לעונש גדול. ולא החטא ראוי למחל כי הוא חמאס. והנכון בעיניי שמע כי שמעון ולוי אחים גמורים דומים ומתאחים זה לזה בצדם הסיים. כבר פירשתי כי יעקב קצף על שמעון ולוי בור, גם אנשי העיר בעבור שעשו חמאס. כי הם לא חטאו להם כלל, הוא בא בברית הם רימו אותם משותם ונימולו וישוב אל השם ויהיו כולם בכלל אנשי בית אברהם. היה אפשר לגייר אותם, גם המשך של הרמב"ן, שאפשר לגייר את האנשים האלו. ומן הנפש אשר עשו בחרן, ועוד חרה לו שלא יאמרו כי בצטון עשה דבר ויחידו לשם שיעשה הנביא חמאס ושוד, וזה טעם בסודם הטוב הנפשי והענבתם מרומה בקהלם לא נתייחד ולכן נקלל הפעם בעברתם. אחרי תרגם אונקלוס אני מדלג, ואם כן יהיה שיעור ויקרא אותם את אותם שגרו בכם. אבל לפי דתי אמרתי לך מה עשה מגורותיהם. עכשיו יש לכם פה ודומה לזה ארבל הולכנו בעבור זה, בעבור זה יש לכם יחלקם ביעקב, מה זה? שלא ייוחדו, ויפיצם בישראל שלא ייקהלו, והיא להם כן. וכך היה, כי נחלת שמעון איפה הייתה? בתוך בני יהודה, כי דכתיב והיא נחלתם בתוך נחלת בני יהודה, והיו הרי הם מחולקות זו מזו בכל שבט יהודה. לא היה להם רצף טריטוריאלי עם גבולות, זה מה שקרה לשמעון. ומה קרה ללוי? ונחלת לוי הרי מקלט מנופצות. מה זה מנופצות? מופצות, מפוזרות בכל ישראל. וטעם כי בפעם הרגו וכו'. הלאה, לא יסור שבט מיהודה. יש לכם? אין עניינו שלא יסור לעולם. לא הכוונה שתמיד תמיד יהודה ימשלו. למה? כי תהיה גם גלות. כי כתוב ילך השם אותך ואת מלכך שתקים עליך אל גוי אשר ידיך. אז מה הכוונה לא יסור שבט מיהודה? אל תגיד, הפשט הוא תמיד יהודה יהיה מלך ותמיד, אף פעם לא תסור המלכות. מה? שמה?
גם של דוד.
אז הוא אומר את זה, גם אותך, את מלכך שתקים עליך, אני הוליך את גוי שלא ידעת אתה ואבותיך. אבל... כן, אבל זה... אבל שם לא יהיו... רש גלותה. בסדר, אבל כשאין... אז אין? אלא מה הוא אומר? כמו שאתם אומרים, הנביא לא יבטיח את ישראל שלא ילכו בשבי, ואין הבטחה שלא ילכו בשבי בשום עניין, בעבור שימלוך עליהם יהודה, עניינו הוא דבר אחר. שלא יעשו שבט מיהודה, אל מי? אל אחד מאחם. יש פה הכל ברורי הנהגה בתוך ישראל. כלומר, הברכות לפי הרמב"ן, זה ברורי הבכור, ברורי המלכות בתוך השבטים, ביחס לשבטים. שלא יעשו שבט מיהודה אל אחד מאחם, כי מלכות ישראל המושל עליהם ממנו יהיה. ולא ימשל אחד מאחיו עליו. לכן לא יעשו מחוקק מאגב שכל מחוקק ישראל שבידו טבעת המלך ממנו יהיה. כי הוא ימשול ויצווה בכל ישראל ולא חותם המלכות עד כי יבוא בנו ולא יקעת כל העמים לעשות בכל כרצונו וזהו המשיח. כשבט ירמוז לדוד שהוא המלך הראשון. דלג שנייה אומר ככה. ואמר לא יעשו אחרי הערה 96 לרמוז כי אם לא חשבת אחר על ישראל מזה שאול אבל מעט שיחל להיות לידה שבט מלכות לא יעשו ממנו על שבט אחר. זה שלמה כי השם אלוקי ישראל נתן המלכה לדוד על ישראל לעולם לא ולבנם. ועניין שאול היה כי בעבור שדיבר שדבר שאלת המלכות בעת ההיא נתאב אצל הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא לא רצה אז לתת מלך. אתם זוכרים? כי הוא אומר לשמואל אותי מעשו ממלוך עליהם. אז אם הקדוש ברוך הוא לא רצה לתת מלך אז למה שייתן את המלך הטוב? אז את מי הוא נותן? את המלך הזמני. לא רצה לבזבז את המלך הטוב. מה?
למה הוא הולך להגיד את זה? הוא אמר לפני משהו טוב יותר, לא?
מה?
הוא אמר שלא
יעשה
שבט
מידע, דווקא
מי...
מה שיהיה שבט מידע המלך. אתה רואה? אבל לא, אתה צודק. לא, גם זה ככה. אבל למה זה קרה? הנה. לא רצה להמליך עליהם מן השבט אשר לא המלכות שלא יעשו מן עולמים. נתן להם מלכות שעה. זה הביטוי של הרמב"ן. נתן להם מלכות שעה. ולזה רמז הכתוב. שאמר אתן לך מלך באפי מלך עם זעם עם כעס וכך בברתי שנתנו לו שלא ברצונו ולכן לקחו בברתו שנהרג הוא ובנה ונפסקה מן המלכות היה כל זה מפני שהיה שמואל שופט ונביא ולוחם וחמותם על פי השם הושיע אותם ולא היה להם לשאול מלך, לשאול מלך בימיו כמו שאמר להם השם אלוקיכם מלככם ועוד חמה עשו כי אותי מה עשו נוח עליהם דלגו ואז הוא אומר ככה מה? כן, זה יש לכם בעמוד הבא וזה היה עונש החשמונאים אחרי הערה 5 יש לכם? וזה היה עונש החשמונאים שמלכו בבית שני כי היו, החשמונאים היו חסידי עליון כהנים, חסידי עליון ואלמלא הם נשתכחו התורה במצוות מישראל, אז למה נענשו? למה שאול צריך לסיים את חייו בהריגה בגלבוע? ואף על פי כן נענשו עונש גדול, כי ארבע בני חשמונאי הזקן החסידים המולכים זה אחר זה, עם כל גבורותם והצלחתם נפלו ביד אויביהם בחרב. אבל לא רק הבנים ההם ארבעה אחד אחרי השני, אלא גם הגיע העונש בסוף, למה שאמרו חזל בבטרה, כל מן דאמר מבית חשמונאי קעתינה, אחרי שאורדוס הרג שם את כולם, אז מה הכוונה? עבדו, שנחרטו כולם באבון הזה. ואף על פי שהיה בזרע שמעון עונש מן הצדוקים, כן, כי מתתיהו בן יוחנן כהן גדול, בא מזרע שמעון, אבל לא, זה לא בא מהצד הזה של עונש מן הצדוקים. כל זרע מתתיהו חשמונאי הצדיק לא עברו, לא היה להם בעיה כזאת, אלא בעבור זה, שמלכו, ולא היו מזרע יהודה ומבית דוד והסירו השבט המחוקק לגמרי והיה עונש מידה כנגד מידה שמשיל הקדוש ברוך הוא עליהם את עבדיהם והם החליטו הלאה, זה מעריך בזה לא רוצה שאני אכנס לזה הר"ן חולק עליו הר"ן חולק על כל התפיסה של הרמב"ן ביחס למלכות חשמונאי ולא ניכנס לזה עכשיו תדלגו מהר, אני רוצה לסיים רק לקרוא את האחרון ויגבה ויאסף אז אתם מכירים את הגמרא, מה הגמרא אומרת? יעקב אבינו לא מת. אז הגמרא שואלת, מה? יעקב אבינו לא מת. הגמרא זה קשה, וכי לחינם חנתו, חנתיה, וכי לחינם ספדו ספדיה, מה, אלא מה? הוא קש יעקב לבנה, מה זרעו בחיים? אף הוא בחיים. אז לכאורה הפשט, באמת, הפשט של הגמרא עצמה, שמדובר על מה? איזשהו רעיון, לא? שעם ישראל חי, לכן הוא לא מת. וזה אמרתי שפתחנו ונסיים. ומיתה לא נאמרה בו. ואמרו רבותינו יעקב אבינו לא מת, לשון רשי. ולדעת רבותינו הרי יעקב הזכיר מיתה בעצמו, הנה אנוכי מת והאלוהים עמכם, אולי לא ידעו בנפשו, או שלא רוצה לתת כבוד לשמו. וכן ויהיו אחרי יוסף, כי מת אביהם, כי להם מתו, או שלא ידעו הם בזה כלל. בעניין המדרש הזה, מה זה עניין שיעקב אבינו לא מת? כי עכשיו זה פשוט, נראה אתם מבינים את המשפט הזה, תראו את המשפט הזה. כי נפשות הצדיקים צרורות בצרור החיים, וזאת תחופף עליו כל היום לבושת לבוש שני, שלא יפשטן הערומה כיעקב, או תתלבש לעתים מזומנות, ויובן העניין הזה במסכת שבת ובמסכת כתובות. ונשלם ספר בראשית, וסיפור דברי אבות להגיד ראשונות וחדשות. אז יש פה אצל הרב שבל קצת הסבר על דרך הקבלה. יעקב אבינו לא מת, אך נשאר קיים, זה מהרקנתי, אך נשאר קיים בגוף ובנפש. הגוף הזה הוא הגוף השני הדק, שבו הנפש מתלבשת בצורות גוף, יש לו ממש, אבל הוא דק עד מאוד, מתלבשת בו לעתים מזומנות, והוא מערב שבת לערב שבת, או מיום כיפורים ליום כיפורים, והוא משוטט בעולם בשליחותו של הקדוש ברוך הוא, מתראה למי שהוא חפץ בו. וזה לובשת לבוש שני ומופיעה, ויש פה הרחבה של כל הדברים האלה, וגם הגמרא, מה שאומר שזה דבר בשבת ובכתובות, אז כתוב שם מסכת כתובות, מעשה שרבנו הקדוש היה פותר אשתו ובני ביתו בקידוש ערב שבת. כתובות כ"ח, רבי היה בא ומוציא אותם מדי חובה בקידוש, והיה מתראה בבגדי החמודות שהיה נוהג ללבוש בשבת, ובשביל כבוד שבת היה מברך, ואף על פי שהמתים חופשים מכל המצוות, כיוון שנעשה לו נס וזכה לכך, הרי הוא כחי בכל דבר. איך הוא יכול להוציא? הרי הוא פטור, מתים חופשים. זה כמו הרבי הזה, אתם יודעים, שהיה, ספרים על אחד האדמו"רים שהיה כל פעם בשבת בשלישי אומר יעמוד מורנו רבנו שנפטר אביו ומעלה אותו לתורה, מחכה קצת, ואז היה אומר אמן. ואז פעם אחת נכנס ליטווק לבית כנסת, אמר חכם, נראה שיתנו הגבהה, להגיד אמן זה כל אחד אחד. אבל צריך להבין את הדבר הזה, מה זה העניין הזה של הלבוש הזה. זה מופיע, זה מופיע הרבה, זה מופיע הרבה. למשל יש העניין הזה של מעשה באותו חסיד, וזה היה רבי דה בן בבא שישן בבית הקברות ושמע את שתי הריבות שמדברות, וגם שם המרשה מעריך לזה, ועוד בעוד הרבה מקומות. מה יש ביסוד הזה שמופיע, שנפש גוף ונשמה, תראו שם מרשה בברכות י"ח, שיש עניין של נפש גוף ונשמה, שכמו שבחיים הצד הפסיכולוגי הנפשי הוא קשור אל הגוף לכאורה, כן? אדם מסמיק, אדם זה, מצבים נפשיים גורמים לבעיות גופניות והפוך, והצד הנשמתי שהוא מתחת לכיסא הכבוד, יש לו רק איזו הברקה קטנה במציאות הגופנית של האדם, והרוח מחברת, ככה מרשה מסביר שם בברכות י"ח, תסתכלו, זאת אומרת, כך גם אחרי המוות, כאילו הגוף בבית כברות, והצד הנפשי נשאר קשור אליו באיזושהי צורה, והנשמה מגיעה למקומה לכיסא הכבוד, והרוח מקשרת ביניהם, וזה מה שנקרא שהרוחות מטיילות מאחורי הפרגעון לבית הקברות. לכן מי שישן בבית הקברות, אותו חזיד, יכול היה לשמוע את הקישור שגם אחרי המוות נשאר באדם בין הגוף לבין הנשמה. אז זה היסוד הזה שגם אחרי זה נשארים דברים מחוברים בצורה נסתרת וסודית וכו'. אבל זאת שיטת הרמב"ן, ותראו ברב שבל כל המקורות שהוא מביא, לבנת הספיר וכו', זה הכל מקובלים ראשונים מאותם דורות שהדברים האלה ככה קיבלו. אז עוד פעם ביסוד הזה שפתחנו, ושמעתם שאני אדחה לכם על ויגש, איפה הולכים על דרך הפשטה ואיפה הולכים על דרך הקבלה שרואה את הדברים בהופעתם הזאת הנבואית של חיבור שמיים וארץ וגזירת עירין קדישין. אז הרמב"ן בזה יש לו כמובן את הדרך שלו, ועוד נרחיב בזה בהמשך.